טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת התחלנו את דף מספר 18, ואנחנו התחלנו לעסוק בתכונה של כנסת ארץ ישראל. כלומר, אחרי שראינו שבארץ ישראל יש שתי בחינות, הבחינה הרוחנית והבחינה המעשית, הבחינה הרוחנית זה הקודש האלוקי הנמצא בארץ ישראל, א' כפשוטו באדמה הזאת, וב' בהשגחת השם על האדמה הזאת. זה הקודש הרוחני, והקודש הרוחני הזה זה בחינת האבא שבבן שבארץ ישראל, והבן שבבן שבארץ ישראל זה התפקיד שלנו לחשוף את אותה קדושה אלוקית שנמצאת בארץ ואת ההשגחה האלוקית עליה דרך מצוות יישוב ארץ ישראל, שזה הצד המעשי. שאת מצוות יישוב ארץ ישראל אנחנו נתחיל לברר בדף מספר 19. אבל בדף 18 אנחנו עושים בדיוק מה שעשינו לגבי עם ישראל. אחרי שראינו שיש אבא שבבן בעם ישראל, ניסינו לברר מה התכונה של האבא שבבן שבעם ישראל. אחרי שיש קדושה עצמית לישראל, מה האופי של הקדושה הזאת? אז ראינו שהאופי של הקדושה היא ההכללה, היכולת לגלות אלוקות בהכללה, כל מה שדיברנו אז ביחס לעם ישראל. אותו דבר בדיוק, אותה קדושה בדיוק, אותו אופי של קדושה בדיוק נמצא בארץ ישראל. הקדושה הארץ ישראלית היא קדושת ההכללה. אז האבא שבבן שבצד האחד של המטבע שנקרא ישראל, עם ישראל, הוא בדיוק אותו אבא שבבן בצד השני של המטבע שנקרא ישראל, שהוא ארץ ישראל. בקיצור, כנסת עם ישראל וכנסת ארץ ישראל זה בעצם אותה בחינה קודשית עם אותו אופי, רק זה שני צדדים של אותו דבר. זה במדבר נקרא לזה, בעם ישראל, וזה בדומה. בסדר? אז אותה עבודה, גם כשהתחלנו סוגת ארץ ישראל אז אמרנו את זה. מה שעשינו לגבי עם ישראל, בדיוק אותו דבר ארץ ישראל. דבר ראשון, להכיר שבעם ישראל יש שתי בחינות. המהות של עם ישראל והמציאות. אותו דבר, בארץ ישראל יש שתי בחינות. המהות הרוחנית והמציאות שתופיע דרך מצד יישוב ארץ ישראל. א', ב', אחרי שהבנו שהמהות הזאת, הרוחנית הזאת, היא התוכן הפנימי, מה האופי של התוכן הפנימי הזה? אז האופי של המהות של קדושת ישראל שבעם ישראל היא תכונת ההכללה, וראינו כמה זוויות של ההכללה הזאת, אותו דבר. האופי של הקדושה הארץ ישראלית היא קדושת ההכללה, תכונת ההכללה. ולכן ראינו בפעם הקודמת שתורת ארץ ישראל, שהיא בעצם חושפת את התכונה הקודשית הארץ ישראלית, היא תכונת ההכללה. אז פעם שעברה התחלנו דף 18, זה היה לפני כשבוע, לפני יום העצמאות ויום הזיכרון וכו'. אז אם אתם זוכרים, פסקאות 1, 2 ו-3 התחלנו. אני קורא ממש כמה שורות ככה רק כדי להזכיר לעצמנו. מקור אחד, אנו צריכים להתרומם לאותה המדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים. אז דיברנו שתורת ארץ ישראל היא תורת הכללה לפחות משלושה צדדים. א', התורה הזאת היא תורת הכלל מצד ציבור ולא יחיד. כלומר, לא רק יחידים, אדם פרטי, אלא אומה, עם, ציבור. ב', תכונת ההכללה מצד המקצועות בתורה, שהתכונה הפרטית היא יותר תכונת, היא יותר מקצוע ההלכה, שהוא כל פרט, איך אני מתנהג בזמן נתון, במקום נתון, בסיטואציה נתונה. לעומת המקצוע שעוסק בהכללה, הוא מקצוע האגדה, שכשמו כן הוא, מאגד את הכל, מחבר את הכל. מהם העקרונות הרוחניים? השמש, שממנה כל הקרניים נובעות. אז זו תכונת הכללה שנייה. תכונת הכללה שלישית, שתורת ארץ ישראל היא לא רק תורה של הציבור ולא רק של היחידים, ולא רק תורת האגדה ולא רק ההלכה, אלא תורת ארץ ישראל היא כוללת בתוכה, וזה אולי הכלל היותר כללי של כל הכללים, היא כוללת בתוכה את כל הממדים ללא סתירה. קודש וחול, כלל ופרט, תורה ולאומיות, חוכמה ומעשה, שכל ורגש. זה אם תסתכלו, זה ראינו במקום מספר 3. כלומר, אחרי שראינו במקום מספר 1, הכול רק נסיים את זה. אנו צריכים להתרומם לאותה המדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים והפרטים והצעותיהם יהיו נסמכים עמם. זאת היא המידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל, שהיא תורת הכללים. מה הם הכללים האלה? אז קודם כל ברובד שבין יחיד לרבים. מקור 2, כל מה שהוא שגור ביחס של תורת חוץ לארץ במובן הפרטי, עולה הוא בערך תורת ארץ ישראל למובן כללי. כלומר, תורת חוץ לארץ עוסקת בתיקון הנפש הפרטית, מדלג שורה, אבל רק בתור נפש פרטית. לא כן תורת ארץ ישראל, היא דואגת תמיד בעד הכלל, בעד כללות נשמת האומה כולה. זה ציבור מול יחיד. חוזר למקור אחד, שתורת ארץ ישראל הכללית, תסתכלו בבקשה מלמטה למעלה, בערך 10 שורות מלמטה. השכל הכללי, בערך 12 שורות מלמטה. השכל הכללי, המואר בקדושה פנימית, מעביר עד ארץ ישראל, הוא מקיף ועומד למעלה מכל הגבלות עניינים, זה לא פרטי, הוא משקיף בסקירה כוללת ומנוסעה באור חוכמת האמת, חוכמת הקבלה, סודיות התורה, שהיא בעצם מתגלה דרך חוכמת האגדה, מקצוע האמונה, אז הוא מנוסעה באור חוכמת אמת, על אור התורה, אהבה ויראה, אגדה והלכה, חוכמה והמעשה, והעניינים יונקים זה מזה בעיניקר העננה. כל מקצועות התורה. ובפרט המקצוע של חוכמת האמת, שהוא יודע לאחד את כל המקצועות. כשאנחנו לא לומדים קבלה, אנחנו לומדים אגדה. זה בעצם הייחוד, אם אפשר לומר, של כל התורה כולה. והייתי אומר, המסכם את הכל, פסקה מספר 3. כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. למה בחוץ לארץ זה לא מקורי? כי שם, בחוץ לארץ, לא יכולה להופיע תכונת ההכללה הזאת. על כן, שורה רביעית בתחילת הפסקה ב3, על כן, סוף השורה הרביעית, שם, בחוץ לארץ, כל נימה ונימה, כל שערה ושערה, היוצאת מגומה אחת, שיוצאת ממקור אחד, דוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני. שם יש, תלמידי חיים שבבבל, הם קשים זה לזה, הם מקל חובלים. הם חובלים זה בזה, כל אחד חושב שהכל אצלו. לעומת, תלמידי חיים שבארץ ישראל, נועם זה לזה. מנעימים זה לזה בהלכה, כי אין סתירה בין החלקים. כל חלק הוא חלק חשוב בפסיפס הכללי. אז שם, בחוץ לארץ, על כן שם, כל נימה ונימה, היוצאת מגומה אחת, דוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני. ההערה הציבורית, העסקנות, העבודה, המעשה, ההלכה, האגדה, הנגלה, הנסתר, המחקר, הקבלה, המוסר, השירה, הבדיחות וכובד הראש, הפלפול וההיגיון, הדידוק והרמז, שכל אלה נחלקים רק מחוץ ולא מפנים מצד האמת, מדלג רגע לסוגריים במקפים פה, שם בחוץ לארץ נעשים מפולגים ומרוחקים זה לזה, זה בחוץ לארץ. שם נדמה שכל אחד צריך להישמר מחברו ולהתיירא ממנו, להיות צופה, להתקומם על ידי מפלתו ולהתמלא מחורבנו. אי אפשר לאחדות אמיתית ושלום עליון מלא חיים וכו', מדלג שורה וחצי, להתפתח כלל בחוץ לארץ. בסדר? וכשם שאין שלום אישי יכול להתפתח שם קרוי, נעזוב את זה. כן, אין שלום רוחני יכול להתפתח שם על אדמה טמאה. על כן, שורה אחרונה למטה, על כן התורה מקורית היא בארץ ישראל, והיא מוכנת רק בה להיות מקורית. אז הנה, 3 פסקאות באורות התורה, הייתי יכול לפרוק גם אחרות או במקומות אחרים, לא משנה כרגע, שתכונת הקדושה החלה בארץ ישראל, שצריכה להופיע על ידי עם ישראל החי בה, וחושף את תורתו עליה, היא ההכללה. בין אם זה ההכללה של ציבור מול יחיד, בין אם זה ההכללה של מקצוע חוכמת האמת, האגדה המקיפה את כל המקצועות, ובין אם זה כל ממדי החיים. אז חוץ לארץ יש סתירה בין קודש לחול. יש סתירה בין בית מדרש לחיים. יש סתירה בין תורה לפוליטיקה. וכולי. בארץ ישראל זה אחד המחתה. כמובן, התורה היא מרכז הכובד, היא מקור הכוח, מקור העיניקה שממנה יוצאים אל החול, ממנה יוצאים אל העבודה, אל הלאומיות, אל הטכנולוגיה, אל הכל. אבל אין סתירה. בסדר, רבותיי, זה דיברנו ביום, בפעם הקודמת, ביום חמישי שעבר. בסדר, מי היה פה פעם שעברה? כי היינו קצת מדולדלים פעם שעברה. בסדר, נכון? זה מה שדיברנו פחות או יותר. טוב, מישהו רוצה להגיד לפני שאנחנו ממשיכים? בבקשה, השם שכחתי. אסף, כן. תשמע, אני מאוד רוצה לענות לך תשובה מלאה, אבל יכול להיות שזה ייקח את כל השיעור. אבל לא אכפת לי, כי זה חשוב. אז אני רוצה לענות לאסף, האם התפוז של ארץ ישראל שונה מהתפוז של חוץ לארץ? האם אתה מוכן להביא לי אורות הקודש חלק ג'? הרב כותב ביטוי, מהמאכל של חוץ לארץ צריך להיזהר. בוא נקרא, ננסה להבין גם מה כתוב. כולל בצרפת. כדאי לכתוב את המקור הזה, חבריה. זה שיעור לט"ו בשבט עכשיו. בסדר? מה זה חג האילנות? אורות הקודש, חלק ג', יש כאן כמה פסקאות שקשורות לעניין הזה. אני אבחר רק את מה שצריך. אורות הקודש, חלק ג', מי שרוצה לכתוב לו את הפסקאות שעוסקות בסוגיה הזאת, אז זה מתחיל בעמוד רש צדי א', בסדר? יש כאן פסקה נקראת ניצוצות החיים שבאכילה, אחר כך רצה די ב' שמחת האכילה בקדושה, אחר כך רצה די ג' סעודת קדושי ישראל, אחר כך רצה די ד' קדושת האכילה בישראל, ואני רוצה להגיע לפסקה האחרונה, המאכל של ארץ ישראל בעמוד רצה די ה'. אורות הקודש חלק ג' עמוד רצה די ה'. אסף, תקשיב טוב. המאכל של ארץ ישראל מקודש בפנימיותו. למדנו את זה. קדושת ארץ ישראל חלה באדמה. הבח, לאכול מפירה ונזמה מטובה. וכשאנחנו ניזונים, כמו שראינו בבח, כשאנחנו ניזונים מאכילת פירותה של ארץ ישראל, אנחנו ניזונים מהקדושה הנמצאת בפירות. אז קדושת האדמה עוברת אל הפרי, וקדושת הפרי עוברת אלינו. אז שאדם ישראל אוכל פרי של ארץ ישראל, ודאי משיבת המינים, יש כאן התחברות בין כנסת עם ישראל לכנסת ארץ ישראל. חיבור פילי ביותר. אז המאכל של ארץ ישראל מקודש בפנימיותו, ואינו מגושם כי אם בחיצוניותו. כלפי חוץ זה נראה תפוז. גשמי, אוכל, תאווה, חוש הטעם. אבל בפנים, בתוך במיץ של התפוז, יש קדושה. אבל ממאכלי חוץ לארץ צריכים להיזהר. למה? כי במאכלים, בפירות, למשל, שחוץ לארץ, בתפוז הספרדי, מגושם בחיצוניותו ובפנימיותו. דרך אגב, אנחנו מתחילים להבין משהו מאוד מעניין עכשיו, שיוצא לפי זה, שאני פותח פה סוגיה גדולה מאוד, שמדינת ישראל, כלומר ממשלת ישראל, שהיא צריכה להחליט האם במחסומים, בכל מיני מקומות בארץ, יעמדו נציגי צהל, כלומר חיילים, או כוחות של חברת כוח אדם וכו', אם ממשלת ישראל, מדינת ישראל, מבינה שיש ערך אלוקי בממד הביטחוני הצבאי, אז נכון שצהל יצטרך לשלם הרבה יותר כסף לעובדים שלו מאשר חברת כוח אדם, זכויות פנסיוניות וכדומה, אבל יש איזה ערך אלוקי לאומי. וכן פה בהקשר הזה, אם לייבא עגבניות מאיטליה, או תפוזים מספרד, זה יעלה יותר זו למדינת ישראל, מאשר לגדל תפוזים או עגבניות בארץ ישראל, לא רק מצד החקלאות הארץ ישראלית שהיא חשובה מצד עצמה, מהצד של הכבוד הלאומי שלנו, הגאווה הלאומית שלנו, אפילו הייתי אומר, לספק פרנסה לידיים עובדות נקווה חקלאיות ישראליות ולא תאילנדיות וכדומה, מעבר לכל זה, לגדל עגבניות בארץ ישראל זה להופיע קדושה בעגבנייה. לייבא עגבנייה מאיטליה זה מגושם. אז העגבנייה של ארץ ישראל היא מקודשת בפנימיותה ומגושמת בחיצוניותה. העגבנייה של איטליה היא מגושמת בחיצוניותה ובפנימיותה. ואז כשעם ישראל אוכל עגבנייה שחוץ לארץ, הוא לא ניזון מהקדושה הארץ ישראלית. אז מה אנחנו מתפלים? שיש לו כל מיני ספקות וערעורים באי ובעין ביחס לשייכות שלו לארץ. הוא לא ניזון מהקדושה הזאת. הוא אכל את עגבניית איטליה. מה אומר אסף? לא ציפית לכזאת תשובה, אה? רגע, לא סיימתי את התשובה. אומר הרב אומנם, הרי הרב כתב את זה לפני מדינת ישראל, והעלייה לא כל כך הייתה פשוטה עדיין. אומר הרב, אבל, אני מוסיף, כשאין ברירה, כן? כשאין ברירה, ולפי רוב הציפייה לארץ ישראל, גם אם אדם אוכל פרי של חוץ לארץ, בחוץ לארץ, ולפי רוב הציפייה לארץ ישראל, מתעלה המאכל שבחוץ לארץ גם כן. יש אפשרות, לפחות לפי הציפייה הרוחנית שלנו, לגאולה, להגעה לארץ, לעלייה לארץ, לקיום חיים בארץ, לפי ציפיית, הציפייה הארץ ישראלית שלנו, אז כך אפשר גם לקדש באיזושהי מידת המאכל. טוב, אבל אם אפשר לעלות לארץ, אז אי אפשר להסתפק בציפייה, צריך לעלות. וזהו סוד הזכרת ירושלים, בעל נערות בבל, או בשיר המעלות שובה בכל סעודה. למה אומרים את המזמורים האלה? אל נערות בבל שמשל גם בחינו בזוכנו לציון. או שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציוננו כחולמי. מה זה קשור לסעודה עכשיו? אלא הפסוקים האלה מעוררים את ציפייתנו לארצנו, וממילא כשאנחנו אוכלים את המאכל, אז גם המאכל מתעלה לפחות מכוח הציפייה, שאם הקדושה לא נמצאת באופן ממשי במאכל, לפחות התודעה והנפש שלנו מצפה לגאולת ישראל בארץ ישראל. וזהו סוד הזכרת ירושלים בעל נערות בבל או בשיר המעלות שובה בכל סעודה, ציפיית ארץ ישראל הבאה תכף למזון, מעדנת את המאכל שבחוץ לארץ, מגסותו, מגשמיותו, מהבהמיות שבו, ועושה אותו קרוב לעילוי של ארץ ישראל. אומר הרב יותר מזה, גם בארץ ישראל עצמה, יש הבדל במדרגות, במצב של עם ישראל בארצו. למשל, כשיש מקדש בישראל, וגדלה עגבנייה בישראל, או תפוז בישראל, כל בחור משיבת המינים, הקדושה הארץ ישראלית היא יותר גבוהה, יותר עליונה מכוח המקדש. וממילא זה בא לידי ביטוי גם כשאנחנו אוכלים את העגבנייה. אבל כשאין לנו מקדש, אז אנחנו בארץ ישראל, לקדושת ארץ ישראל לא זזה ממקומה, נכון? אבל זה חסר. גם בארץ ישראל, מפני התמעטות הקדושה שעל ידי החורבן, יש הגשמה. הפירות נהפכים להיות יותר גשמיים, לפי הערך, במאכל. אבל גם בארץ ישראל, כשאין מקדש בזמן החורבן, ככל שאנחנו יותר מחוברים לציפיית הישועה במובן השלם, ברוך השם אנחנו בארצנו, אבל אנחנו מצפים למקדשנו וגאולתנו השלמה, אז גם המאכל מתעלה. נכון, בגלל זה שרים שיר למעלות, בגלל זה שרים הנרות בבל, אומרים הנרות בבל וכו'. שיר המעלות. לכן גם בארץ ישראל, מפני התמעטות הקדושה שעל ידי החורבן יש הגשמה לפי ערך במאכל, שעולה ומתרחץ, מתרחץ מגשמיותו, על ידי ציפיית הישועה המובלטת במזמורים האמורים. קיבלת תשובה רצינית. ואתה, כולנו. דברים נפלאים. יסודים, אסף יש לו שאלה שנייה. כן.
האם אפשר
להשפיע על העולם
דרך
העיבוד? ברור. אבל אי אפשר להסתפק רק בזה. נכון. מה שאתה אומר, אפשר לקבל אורות התורה? הרב קוק כותב שככל שארץ ישראל תהיה יותר מסודרת בסדרים הנורמליים שלנו, מקדש, מלכות, כהונה, נבואה, וגם, למשל בהקשר הזה, חקלאות, בנייה, תעשייה, אז גם תורת ארץ ישראל תהיה יותר מתוקנת, וההופעה לתיקון עולם היא תהיה יותר קרובה. אני קורא משפט אחד. הרב כאן מדבר על תורה שבעל פה, אבל העיקרון אותו עיקרון, אורות התורה, פרק א', סוף אמצע פסקה ג', או אמצע, תחילת אמצע פסקה ג', וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם, קיצור, ככל שהמערכות החומריות והרוחניות של האומה, שופטים ושוטרים, מקדש, כהונה ומלכות, יותר נמצאים, עם ישראל בארצו, ויש לו מלכות, ויש לו שלטון, ויש לו מדינה, גם ברובד הלאומי, וגם מקדש, וכהונה, וסנהדרין, ברובד הרוחני, אז חיה היא תורה שבעל פה, בכל זיו תפארתה. אומר הרב בגלות, אל תצפה הרבה מתורה שבעל פה. כי עם ישראל לא במצב נורמלי, הוא לא בארץ ישראל. לכן כשחוזרים הביתה, אומר הרב, עד אשר יפוח היום, ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חיל, ינטע על ארצו, ויסגשג בכל הדר סדריו, קודם כל יחזור לארצו, יקים את מדינתו, הסדרים הישראליים, הכלל ישראלים, יתחילו להופיע, נקרא זה פרשת שופטים, מקדש, כהונה, מלכות, נבואה, אז תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשה, תעלה מעלה מעלה, וכו' וכו'. בקיצור, ככל שיש בעם ישראל, בארץ ישראל, במדינת ישראל, יותר יהודים, ככל שיש יותר עלייה, ככל שמדינת ישראל יותר חזקה מבחינה צבאית, ככל שהיא יותר יציבה מבחינה כלכלית, ככל שהיא יותר מפותחת מבחינה טכנולוגית, ככל שהחקלאות הארץ ישראלית, הבניין, התחבורה יותר מתפתחים, זה משפיע על התורה שבישראל ועל תיקון עולם. כן. ואנחנו לא אומרים שצריך לסגור את הישיבות בגלל זה. כן? כי מרכז הליבה, מרכז הכובד, זה בית המדרש, ברור. אבל זה, זה, זה ביחד. זה הולך ביחד. בסדר? ברור. כן.
אם הפרי, הירק, המאכל, מגיע באיזושהי סוג, קומה רוחנית כזאת או אחרת, ואני כאילו יכול לקדש אותו.
א', הפרי שבארץ ישראל מקודש מצד עצמו. אני צריך להוסיף קדושה אם יש חורבן ואין ירושה, ואין מקדש, או אם הוא בא מחוץ לארץ. אבל קודם כל, זה לא, הקדושה לא מתחילה ממני. הפרי קדוש מצד עצמו. אני צריך לחשוף את הקדושה הזאת ולהוסיף את מה שחסר מצד המציאות.
שזה לא רק המצוואה, לפני דקת המזון.
כן. לפני, מצוין. לא עוד שאלה.
מאשר?
לכאורה היינו צריכים לומר את המזמורים האלה לפני אכילה. היינו צריכים לומר את המזמורים האלה לפני אכילה. אז א', נכון. ב', מנהג נטילת ידיים. מישהו יודע למה אנחנו אוכלים ידיים לפני האכילה? אני מדבר על לחם, בואו נקח את הלחם. יש כמה טעמים, נכון? טעם אחד, ידיים עסקניות. אוקיי, אז טעם אחד, נקיות. נקיות, לא, שלא יהיה... טעם שני. איך? תקנה שחכמים על מה? או, כמו שהכהנים, לפני שהם נכנסים לעבודה, היו נוטלים ידיהם ורגליהם. אז ככה אנחנו נוטלים ידינו לפני אכילת הסעודה, מעין שולחנו של אדם כשולחן לחם הפנים שבמקדש, כדי לעורר את אמונתנו בחזרת עבודת הכהונה במקדש. אז כשאנחנו נוטלים ידיים לסעודה, אז אנחנו בעצם אומרים, אנחנו מעין כהני דמה לפני הכהנים האמיתיים, מהרי בני המקדש. זה מעורר אצלנו את האמונה ואת הציפייה לגאולה. אז סך הכל נוטל ידיים לאכול סנדוויץ'. אומרים לי, אתה כמו כהן קטן בבית המקדש. לכן, אנחנו עושים פעולות גם לפני הסעודה, כדי לעורר אצלנו את המדרגה של הקדושה הזאת. אני מסכים איתך שיכול להיות שאולי היה מקום לומר את זה, הייתי אומר, לפני הסעודה. שאלה, אני לא מזלזל בשאלה הזאת, שאלה חשובה. טוב, אבל מה שלא עשינו בזמן האוכל, לא נעשה לפחות במזמור אחרי האוכל. נרגענו, אנחנו כבר לא רעבים, עכשיו אפשר קצת לחשוב. לא, אבל זו שאלה, אני הרבה זמן חשבתי על השאלה של אביב, אבל אין לי תשובה מסודרת לשאלה הזאת. מה דאורייתא? אתה עכשיו אומר הערה אחרת מאוד יפה. למה ברכת המזון, שהיא אחרי האוכל דאורייתא, אל מול כל הברכות שלפני המזון, שהם דרבנן. רוצים שיעורי בית? אבל חלטה וסבת אני יודע, אבל למה התורה אומרת את זה ככה? רוצים שיעורי בית? שיעורי בית מרתקים? מי מתחייב לתת לי לפחות תשובה אחת לפחות 3-5 תשובות לשאלה הזאת? שתי ברכות בלבד הן מהתורה. ברכת התורה וברכת המזון. ברכת המזון היא לאחר הסעודה. ברכת התורה היא לפני לימוד תורה. למה? לא עכשיו, תחשבו על זה. יש אין היה נפלא על זה. אין היה נפלא בברכות, כמדומני בית, לא זוכר איפה. תחפשו, גם אני אחפש. ממש דברים נפלאים, הרב כותב. למה ברכת המזון מהתורה לאחריה, וברכת התורה מהתורה לפניה? רוצה להגיד משהו?
בברכת המזון, הייתי פעם שאחרי שאנחנו אוכלים, אז אנחנו שבעים, אנחנו מדושנים.
סיימנו.
אז הברכה, בוא להסביר לנו מאיפה אנחנו מדושנים.
וברכת התורה? למה לפניה? טוב, זה לא הנושא של השיעור. הפוך, ברכת המזון זה אחרי, אבל.
אני אומר, אחרי שעכשיו סבתי, עכשיו הגוף שמתחיל לספוג את הדברים. אז לאסתי, אכלתי,
כן.
עכשיו, לפני המעשה של ספיגת הרוחניות.
ותורה?
ותורה זה לפני שאני מתחיל להוציא את הדברים מהם בכלל לשמוע אותם, אז מתחיל התהליך.
טוב, מתחמם. שאלה מעין הדבר הזה, אבל זה שאלה מצחיקה, סקופ עכשיו. מישהי העירה את ההערה הבאה. חשבתם על זה, שבליל הסדר, הילדים באים אל ההורים. וביום העצמאות, ההורים הולכים אל הילדים. חשבתם על זה פעם? מעניין, אה? בליל הסדר, הילדים הולכים אל ההורים. פסח גאולה ראשונה. יום העצמאות, גאולה האחרונה, ההורים הולכים אל הילדים. מנגל וכו'. טוב, כי ההורים יודעים למנגל. בסדר. מעניין, סברה. איך? אתה אומר ככה, ליל הסדר זה בנים על אבותם, ויום העצמאות זה אבות על בנים. בסדר, אבל למה? מה זה אומר? טוב, עד לכאן מילתא דבדיחותא. יאללה, מתקדמים. לא, אני חושב שההברקה הזאת היא הברקה יפה. אני חושב שבליל הסדר אתה חוזר למקור. יסוד הגאולות. הבנים צריכים לזכור מאיפה הם באים. יום העצמאות זה השאיפה השלב הבא, זה גאולה האחרונה, הדורות האלה גואלים, הדורות האחרונים שותפים. ההורים באים אל הילדים, אומרים שישר כוח, מה שאתם עושים. טוב, בסדר, לא חייב להסכים למה שאמרתי עכשיו. זה בדיחה. מה?
ההורים
כן, אני יודע. גם זה נכון. טוב. אוקיי, אז עד לכאן מה ראינו? ראינו כמה פסקאות באורות התורה, שתכונת קדושת ארץ ישראל היא תכונת ההכללה. עכשיו, כדי להבין את זה קצת יותר עמוק וקצת יותר מדויק, אז יש לפנינו בדף 18 עוד שני עמודים. בסדר? בעמוד 50 ועמוד 51. עכשיו, בואו נראה כמה צדדים, כמו שראינו לגבי תכונת ההכללה בעם ישראל, ראינו כמה צדדים, אז נראה כמה צדדים לגבי תכונת ההכללה של ארץ ישראל. אז קודם כל, אי אפשר לא להתחיל, במה שאמרתי אותו מקודם ככה בחצי משפט בהבלעה, עכשיו בואו נתמקד בזה בצורה מסודרת. אומר הרב באורות התחייה, פסקה כ"ח בספר אורות. אני אומר כל פעם, יש פסקאות שאי אפשר לקבל תעודת בוגר מכון מאיר, אם לא מכירים את המקורות הללו. אם זה בגמרא, במשנה, בגמרא, בתורה כמובן, במשנה, בגמרא, ראשוני ואחרוני, או כתבי הרב קוק וכו'. אז זאת אחת הפסקאות שאי אפשר לא להכיר אותה. אין מצב. אורות התחייה, פסקה כ"ח, כל השם בכוח. מה ההבדל בין הקדושה שבארץ ישראל לבין הקדושה שבחוץ לארץ? עם אלה אנחנו נראה את תכונת ההכללה שבקדושה הארץ ישראלית. אומר הרב, הקדושה שבטבע, ובטוח שהזכרנו את זה באיזשהו שלב, נהיה ממוקדים בפסקה הזאת עכשיו. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. בואו נקרא טיפה. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. צריכה להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה שהיא הקדושה שבטבע עצמה, שהוא יסוד תיקון עולם כולו ובסומו הגמור. והקודש שבגולה יחובר אל קודש הארץ, ועתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, שיקבעו בארץ ישראל. בואו נקדים איזושהי הקדמה. יש מקורות שונים בחז"ל, בכל מיני ניסוחים שונים, שלכאורה היוצא מהמקורות הללו, שיש לכאורה סתירה. נזכיר שניים שכולנו מכירים. מצד אחד כתוב, כל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. כלומר, כשעם ישראל גלה מארץ ישראל לגלויות השונות, גלתה השכינה איתו. אז למשל, כשגלינו לבבל, איפה השכינה? בבבל. גלינו לפרס, השכינה בפרס. גלינו לאמריקה, השכינה באמריקה. גלינו לצרפת, השכינה בצרפת. גלינו לתימן, השכינה בתימן. גלינו לרוסיה, השכינה ברוסיה. גלינו לאתיופיה, השכינה באתיופיה. אז לפי זה הקדושה היא לא בארץ ישראל. הקדושה נעתקה עם עם ישראל והלכה איתו לגלות. אמו אנוכי בצרה. בסדר? בצרתם לא צר. זה סוג מקורות אחד. סוג מקורות שני, כמו שגם ראינו כשדיברנו על קדושת ארץ ישראל, שהיא קדושה עצמית, שהיא לא תלויה במצבים ההיסטוריים המשתנים, אז ראינו מקורות שונים. מעולם לא זז השכינה מארץ ישראל. מעולם, אנחנו מכירים את הביטוי, מעולם לא זז השכינה מכותל מערבי. למשל. אז רגע, אז כשעם ישראל גלה לפרס, גלה לאמריקה, גלה לדרום אמריקה, גלה לרוסיה, גלה למרוקו, איפה השכינה? במרוקו ובדרום אמריקה או שהשכינה בארץ ישראל? אז יש בדרך כלל פתרונות, נקרא לזה מקובלים לקושייה הזאת. הפתרון הפשוט הוא שיש קדושת המקום וקדושת האדם. זאת אומרת, יש קדושה שהיא תלויה במקום והיא לא משתנה ולא מתחלפת. בכל מקום שעם ישראל גלה, הקדושה הזאת נשארה בארץ ישראל. ויש קדושה נוספת על גבי קדושת המקום, קדושת עם ישראל. כשעם ישראל גולל למקום מסוים, אז הוא מביא איתו את הקדושה שלו, שאיתו, שעליו. כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, אז הוא מוסיף על קדושת ארץ ישראל את קדושת עם ישראל. בסדר, זאת ההבנה הרגילה. אומר כאן הרב נפלא מאוד. יש שני סוגי קדושה. יש שני סוגי שכינה. יש קדושה. ובביטויים האלה השתמשנו, אמרנו הרבה פעמים. יש קדושה שהיא נגד הטבע, נקרא לה הקדושה המפרידה, הקדושה הנבדלת, הקדושה שיוצרת חציצה, הפרדה, הבדלה, למשל, פה בין קודש לחול. ויש קדושה מסוג אחר לגמרי, שהיא קדושה שמסוגלת לרדת לתאומות החול ולהעלות את החול כמה שניתן בעולם הזה. שני סוגי קדושה, נקרא לזה בכותרת כללית, הקדושה המבדלת והקדושה המכלילה, או הקדושה הנבדלת והקדושה המתגלה. שני סוגי קדושה. אומר הרב, הקדושה שירדה איתנו לחוץ לארץ, היא קדושה שמתאימה לחוץ לארץ ולעמים, לגויים החיים בחוץ לארץ. והיא הקדושה המבדילה, הנפרדת. ולכן על הקדושה הזאת אמרו חכמים בצדק בגמרא, אין לך, מאז שגלו ישראל, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. איפה אתה תפגוש את הקדושה בחוץ לארץ? בישיבה. בבית מדרש. בבית הכנסת. בדלת אמות של הלכה. שם תפגוש אותו. ומה יקרה כשאתה תצא מבית הכנסת? תצא מדלת אמות של הלכה. מה יקרה בעבודה? מה יקרה בחקלאות? מה יקרה בצבא? נגיד של הגויים בחוץ לארץ. שם אין קדושה. הקדושה החוץ לארצית היא קדושה שמתאימה לאופי של אומות העולם, כי כל עם מתאים לארצו, ולכן היות ותכונתם של הגויים היא הבדלה בין קודש לחול, תכונת ארצם היא הבדלה בין קודש לחול. וכשעם ישראל מגיע לגלות, אז הוא מתאים את עצמו, אם אפשר לומר, זה חורבן, זה מה שחזל אמרו בגמרא בחגיגה, גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מה ביטול התורה הגדול של הגלות? שאנחנו לא מסוגלים לגלות את הקדושה בחול. בחול, בין אם זה בחיי החומר, בחוכמה, בין אם זה בחיי המעשה, בין אם זה בלאומיות, בעבודה, לא משנה, בכל התחומים. ואז 2000 שנה, תחשבו על זה רגע, 2000 שנה בגלות, בתודעה, בנפש, בחינוך, בהתנהגות, נוצרה התפיסה שקוראים לה התפיסה החרדית, שהולכת ומשתחררת במהלך הזמן, אבל התפיסה החרדית שהייתי אומר, יסוד שיטתה, זאת ההבדלה. אנחנו חרדים מכל מה שהוא לא אנחנו, כל מה שהוא לא בית הכנסת, כל מה שהוא לא בית המדרש, כל מה שהוא לא תורה ומצוות, זה גורם לנו לחרדה. אנחנו נשמרים מפניו. אנחנו שמים גבולות, שמים מסגרת, עד לפה זה שלנו, מפה לא קשור אלינו. זהו. וזאת הקדושה ששמרה עלינו בחוץ לארץ. והיא מתאימה לחוץ לארץ. ולכן היא הצילה אותנו מהתבוללות בחוץ לארץ. כי ברגע שהיינו, ברגע שניסינו לפרוץ את הקדושה הזאת, ולצאת אל החוץ, יכול להיות תנועת ההשכלה וכו', אז אנחנו התבלבלנו והתבוללנו. המציאות ההיסטורית הוכיחה. זו קדושה מסוג אחד, שעליה חכמים אמרו, כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עם ה... אבל יש קדושה אחרת לגמרי, שהיא הקדושה המתגלה בחיי החול, בין אם זה באדם הפרטי, בין אם זה באומה וכו'. והקדושה הזאת היא קדושת ארץ ישראל. והקדושה הזאת לא זזה מעולם מארץ ישראל. סוגריים, כשהרב נר ישר לפני מותו, או אמר לפני מותו, קדושה אני מבקש, ואוסיף את המשפט, תנו לי קדושת ארץ ישראל, וזהו התכוון. יש קדושה בכל מיני הופעות, או הופעים, מלשון אופי, של קדושה. אבל אני רוצה, אומר הרב נר זצ"ל, אני רוצה קדושת ארץ ישראל. הקדושה, אני רוצה את הקדושה המכלילה, את הקדושה הכוללת, שכוללת את הקודש ואת החול, את הקדושה שבטבע, לא את הקדושה המתנגדת לטבע. בואו נקרא את זה. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. זה האופי של הקדושה הזאת. אז הנה תכונת ההכללה. מהי תכונת הקדושה שבעם ישראל? תכונת ההכללה. מהי תכונת הקדושה שבארץ ישראל? תכונת ההכללה. ומה בא לידי ביטוי ההכללה הזאת? בבסיס תפיסת החיים. האם העולם הרוחני והעולם החומרי סותרים אחד את השני ובמלחמת עולם? אחד מול השני? הרב קורא לו באורות הקודש. הקודש הרגיל הצורר את הטבע, הרואה בו אויב ורוצה לסלק אותו מהבמה, שזאת הקדושה החוץ לארצית, ששמרה עלינו, או אנחנו שייכים לקדושה העליונה, שהיא הקדושה שמסוגלת להופיע בטבע ולרומם את הטבע. הקדושה בחיי החול, לא רק של היחיד, של האומה. הקדושה הישראלית בפוליטיקה, בצבא, בכלכלה, בתחבורה, בתעשייה, בתקשורת, בכל התחומים. אומר הרב, זאת קדושת ארץ ישראל. הקדושה המכלילה, הקדושה שמתגלה בכל הופעות החיים. לכן, אסף, אני חוזר רגע למשל, אם הייתי לוקח אדמה מארץ ישראל, והייתי לוקח אדמה מספרד, מצד התוכן הרוחני, כן, לא המעבדה החומרית, מצד התוכן הרוחני, והייתי שואל, מה ההבדל בין שני סוגי האפר האלה? פה בספרד קדושה מבדילה, פה בארץ ישראל קדושה מכלילה. שני סוגי אדמה אחרים לגמרי. אתה מוכן עכשיו להוכיח את זה במעבדה? לא. לא. תראו, היום כבר מגלים גן של כהנים, ואולי גן של יהודים, ובהמשך אולי יגלו גן של ארץ ישראל, אבל לא מפי המדע אנחנו חיים, שאנחנו צריכים הוכחות מדעיות של גני. אנחנו אנשי אמונה ומאמינים בקדושה הזאת. גילו גן של כהונה כנראה, כך אומרים. גן מיוחד. טוב, גם אני לא מבין בזה. אני לא מבין בזה וגם אין לי יומרה או רצון להבין בזה יותר מדי, כי אני לא מבסס את אמונתי על זה שגילו שיש גן של כהנים. לא המדע יוכיח לנו שהתורה צודקת. המדע יהיה מעטפת. בסדר. זה לא הנושא. למה אנחנו מזבזים על זה זמן? לא הנושא. בואו נקרא שוב. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה, והשכינה הזאת, הקדושה הזאת לא זזה מארץ ישראל. לעומת זאת, איזה שכינה ירדה איתנו לגלות? איזה קדושה הלכה איתנו לחוץ לארץ? והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם, הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אומר הרב, ומה היחס בין שני סוגי הקדושה האלה? הייתי אומר אולי בצורה יותר גורפת, יותר יסודית. הקדושה המבדילה בין קודש לחול היא הקדושה של אדם הראשון בגן עדן לפני החטא. הקדושה המכלילה היא הקדושה של אדם הראשון כשסולק מגן עדן והגיע לעולם הזה וצריך עכשיו להרים את העולם הזה. אז נכון שיש צד של יתרון בגן עדן, אבל החידוש הגדול בעולם הזה זה יכולת להעלות את העולם הזה. לכן הקדושה אבל הקדושה הלוחמת, עכשיו מה היחס בין שני סוגי הקדושה הללו? אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. הקדושה נגד הטבע היא מפקירה את הטבע. היא לא מסוגלת להתגלות בטבע. אז היא משאירה את הטבע לשטן. כל החומר, עולם החומר זה מעשה שטן. אנחנו רוצים איזו קדושה נטו. קדושה נקייה, טהורה. זה מין גן עדן כזה, זה מין בועה רוחנית כזה. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. כי לא מסוגלת להרים את הטבע, ובעולם הזה החידוש זה הטבע. צריך להרים את הטבע. לכן, הקדושה הלוחמת נגד הטבע שאיננה קדושה שלמה, צריכה להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה. שמה היא הקדושה העליונה? הקדושה העליונה היא לא עליונה עד כדי כך שהיא בורחת מהטבע, אלא בדיוק ההפך. היא כל כך עליונה עד כדי כך שהיא יודעת לרדת מהעליוניות שלה אל הטבע ולהעלות את הטבע לעליוניות שלה. לכן צריכה להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה. זו קדושת ארץ ישראל, קדושת ההכללה, הקודש המתגלה בטבע, הקודש המתגלה בחול, הקודש המתגלה בחיי החומר, ולא רק ברמת עם, אלא ברמת אומה. זה יום העצמאות. אם, לפי הפסקה הזאת, אם נשאל את עצמנו, מה החידוש הגדול של מדינת ישראל? על מה אנחנו חוגגים ביום העצמאות? תשובה, על זה שחזרנו סוף סוף לנורמליות שלנו, לטבע האלוקי האמיתי שלנו, שהוא היכולת, המהות, התכונה, לגלות את הקדושה בטבע, לא רק במדרגת אדם פרטי, במדרגת עם. הנכון, זה עוד לא מתגלה עד הסוף. סבלנות, תהליך. אבל כל זמן שאנחנו לא בארצנו, לא שייכים לזה בכלל. זה מעבר להרי החושך. חזרנו לארצנו, זה כבר אפשרות. זה כבר, אנחנו נמצאים במקום שבו זה אפשרי. כי זו המהות, כי זו התכונה, האבא שבבן נמצא, עכשיו הבן שבבן רק צריך להופיע את זה, לחשוף את זה. רק שנייה אחת. ואז, צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה, שהוא יסוד תיקון עולם כולו בסומה גמור, זה מה שיתקן את העולם ויבשם את העולם בעליוניות האלוקית הגדולה הזאת, והקודש שבגולה, שהוא למעלה מן הטבע, בניגוד לטבע, יחובר אל קודש הארץ. זה משפט חשוב. כמובן שהקדושה שבטבע היא לא באה לבטל ולהעיף ולסלק ולהשמיד את הקדושה שמעל הטבע, אלא הקדושה שבטבע היא תכיל בתוכה ומכוחה של הקדושה שבטבע. ברור. וזה אומר הרב מה שכתוב בירושלמי, חז"ל התכוונו לומר, ועתידין בתי כנסיות ובתי מדרסות שבבבל, שיקבעו בארץ ישראל. המילה יקבעו היא המילה חשובה. בארץ ישראל מופיעה הקדושה של בית כנסת, כבר נסביר, ושל בית המדרש, היא מופיעה באופן קבוע. לא קבוע רק במובן של התמדה. לקבוע במובן של ההופעה הנכונה שלה, השלמה שלה, הראויה לה, בתכונה שלה. בחוץ לארץ זה לא קבוע, זה הרעי, זה מזדמן, זה חלקי. מה ההבדל בין בית כנסת לבית מדרש? בית כנסת זה המקום שבו מתפללים. זה ביטוי לעבודה שבלב. בית מדרש זה המקום שבו לומדים תורה. זה ביטוי לעבודה שבשכל. על פי ההלכה, בית כנסת לבית מדרש עדיף שיהיה באותו מקום. החיבור בין עבודה שבשכל לעבודה שבלב. כלומר, איך הרעיונות השכליים יורדים אל הלב, אל הנפש, ומופיעים בחיים במציאות. זה הסוד של החיבור בין בית מדרש לבית כנסת. ולכן, עתידה, ההופעה של הקדושה, בין דרך השכל, בין דרך הלב, בחינת בית מדרש, בחינת בית כנסת, שבבבל, שבחוץ לארץ, שהיא קדושה, שבשכל ובשבלב, נגד הטבע, הקדושה מבדילה, עתידה להגיע למדרגתה העליונה, ולהיקבע בארץ ישראל, כלומר בתי הכנסת ובתי המדרש, כמשל לעבודת הלב הרוחנית ועבודת השכל הרוחנית, אמורים להגיע למקומם הטבעי, האמיתי, השלם, שזה הקדושה שבטבע, והתידין, זה לא רק, הביטוי הזה בחזרה, זה לא רק יהיה בסוף קיבוץ גלויות. ישיבת פונוביץ', במקום להיות בפונוביץ', בחוץ לארץ תהיה בבני ברק. חסידות גור, במקום להיות בגור, היא תהיה בירושלים. זה לא גיאוגרפיה, למרות שגם זה נכון, קיבוץ גלויות הפלאי הזה, אלא התפיסה הקדושתית וההופעה הקדושתית של חוץ לארץ, היא חייבת להיות בלועה בקדושה היותר שלמה, היותר כוללת, היותר עליונה. בקיצור, תכונת ההכללה שהלכה לאיבוד כשהיינו בחוץ לארץ, עתידה להחיות, עתידה להיות חיה, להופיע, על ידי קדושת ארץ ישראל. ואז עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, שיקבעו בארץ ישראל. איזה כיף לנו, אה? שאנחנו זוכים להיות חלק מזה. שותפים בזה, בונים ונבנים על ידי זה. כן, נועה. דרך אגב, אתה יודע מה שאמרתי מקודם, שבחוץ לארץ תלמידי חכמים הם מבחינת חובלים, בארץ ישראל הם מבחינת נועם, מנעימים זה לזה. חבוד, אין כאן מישהו ששמו חובלים, כן? אלא אם כן הוא היה בקורס חובלים. כן, את הגויים צריך לחבול.
יש לי שתי שאלות.
אתה אוהב בעיקר.
כן. מה שאמרת מקודם, אז אני חייתה, אבל אני חייתה שנייה. הראשונה זה שאמרת שככל שאנחנו יותר מתפתחים, זה מבחינת כבישים, הייטק, לא יודע מה, ככה אנחנו בעצם מביאים לתיקון יותר מהר. מצד שני, כל הדברים...
בוא נגיד רגע את זה אחרת, עצור שנייה. ככל שיהיה עוד נתיב סלול בכביש מספר 1, השיעור הזה יהיה יותר מדויק. וככל שהשיעור הזה יותר מדויק, ואנחנו יותר נחיה את השיעור הזה, יש סיכוי שיסלל עוד נתיב אחד.
זה דברים טובים, אבל אתה אומר, זה דברים...
לא יגידו לך את זה בערוץ 2, אל תצפה.
ככל שההייטק משתפר, אז יוצא עוד פלסטיישן ויוצא עוד...
בינתיים, אני לא מבין במה שאמרת, איך קראת על זה?
פלסטיישן,
כל זה מחשב כזה. אוקיי, אז ככל שהטכנולוגיה משתכללת, היא בסוף תשרת את רצון השם. זה ישרת בסוף את רצון השם. אין דברים טובים בטכנולוגיה? לא, לא, אל תעשה כך, אל תגיד לי כן.
לא, זה מעולה, אבל זה, החומר הוא...
החומר הוא כל כך חומר שהגולם קם על יוצרו, זה נכון. אני ורוכב על חמור, החומר משתלט, החומר משתלט על רוחבו. החמור רוכב על האדון. נכון. אבל תהליך, סבלנות, זה מה שאנחנו לומדים פה. כן. טעות. לא נכון. מה שקראת לא נכון. לא נכון. מי שיכתוב דבר כזה לא למד אמונה.
אולי אני לא הבנתי.
אז יכול להיות שאתה לא הבנת. אחר כך תגיד לי בשקט. מי שיכתוב בספר שאין קדושה עצמית לארץ ישראל.
לא, לא בארץ ישראל, בחו"ל. בחו"ל אני מדבר.
אה, שבחוץ לארץ אין קדושה בכלל.
ההופעה האלוקית היחידה היא הופעה אצל אנשים פרטיים. זהו.
אתה מדבר על יהודים.
בסדר,
זה אני מבין, זה נכון, זה נכון. אני לא אומר שאין קדושה בחוץ לארץ בכלל. למרות שזה נכון שאין כמעט קדושה. הייתי אומר ככה, כמו שאין כמעט קדושה באדם הגוי, אלא בחינת שבע מצוות בני נוח, תהיה אדם, אל תהיה בעל חיים, כך, כן, כל מצוות לא תעשה מה שדיברנו פעם, כך יש קדושה מינימלית בחוץ לארץ שהיא מתאימה לקדושה של הגוי. קדושת האדם והאדמה בחוץ לארץ היא ברמה מאוד אנושית מינימלית, כדי שהאדם לא יהפך להיות חיה. זה האופי, זה התכונה. אם היהודי, בדיוק, אם היהודי, אם אדם יהודי חי בחוץ לארץ, נמצא בחוץ לארץ, אז הוא עכשיו משייך את עצמו למדרגת הקדושה המינימלית הזו.
אין לו ספר שם,
ככל שהוא יותר שייך לקדושת ארץ ישראל, אז יש לו אולי יכולת השפעה. אבל גם יש לו יכולת קבלה, לצערנו הרב. אבל אמרנו הרב שהרמב"ן כותב, שאף על פי שהטהרה בשלמה, הכוונה בשלמה, אין הטהרה, אין הטהרה, אף על פי שהכוונה לשם שמיים, אין הטהרה בשלמה, בעבור המשרתים המושלים עליה. אמרנו, הרמב"ן אומר. בבקשה, הערה אחרונה, כי אנחנו חייבים לעצור.
יש לאדם יכולת לקדש מקום?
לא. יש אדם, יש לאדם יכולת לקדש מקום במובן מסוים. בואו נדבר במושגים אחרים. האם יש לאדם יכולת במובן מסוים לקדש את הזמן? אני בכוונה מדגיש את המילים במובן מסוים שאתה אמרת. האם יש יכולת במובן מסוים לקדש את הזמן? כן, היום יום חמישי, היום יום חמישי בשבת, ואנחנו עכשיו לומדים תורה, מקדשים את הזמן. יפה, האם האדם יכול לקדש את הזמן בלי קשר למהות של הזמן שהיא לא תלויה באדם? למשל, אני יכול להחליט שהיום חלה קדושת שבת? אני לובש חולצה לבנה, מדליק נרות שבת, מתפלל אחד עודי, עושה קידוש. חלה פה קדושת שבת עכשיו? לא. לא. קביעה וקיימה זה רצון השם, זה לא מתחיל מהאדם. אז האדם לא יכול לקדש את הזמן, והאדם לא יכול לקדש את המקום. רגע, 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 אני יודע למה אני חותר. אתה לא יכול להגיד כל מקום שאני נמצא זה ארץ ישראל. לא. ניו יורק זה לא ארץ ישראל. ולונדון שלא מחכה לנו זה לא ארץ ישראל. וגם פריז לא. וגם ברלין. זה לא ארץ ישראל. אני יכול להגיד שכשיהודי מגיע לחוץ לארץ הוא יכול להשפיע משהו. בסדר? הוא גם יכול להיות מושפע ממשהו. איך הרב כותב? כשהצינור פתוח אז הוא פתוח לשני הכיוונים. זה לא חד סטרי. אין כאן חסינות. לכן אנחנו לא יכולים לקדש את הזמן ואת המקום, כאילו אין קדושה עצמית לזמן ולמקום. יש קדושה עצמית לזמן והמקום, שהיא קדושה שהקדוש ברוך הוא קבע אותה. אז הקדוש ברוך הוא קבע, כמו שלמדנו כבר באריכות פה, שיש קדושה עצמית לארץ ישראל. והקדושה העצמית הזאת לא קיימת בחוץ לארץ. נהיה צדיקים ככל שנהיה בחוץ לארץ. זה לא קשור לעניין בכלל. אשרינו שאנחנו נמצאים במקום שמי המעיין צלולים וטהורים. ואוי למי ששותה את מי הדיוטי פרי.